الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, ח' בסיוון תש"פ, מסכת שבת, דף פי וו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מי שלא חג ביום חג השבועות, דהיינו שלא יקריב עולת ראייה או שלמי חגיגה, חוגג כל שבעה ויש לו תשלומין כל ששת הימים שלאחר חג השבועות. ודבר זה מפי השמועה נאמר שחג השבועות כחג המצות, לתשלומין, כך הרמב״ם בלכות חגיגה פרק א' הלכה ח'. עונת הביקורים שכל אדם מישראל מביא משדה ומכרמו בית השם מתחילה בחג העצרת, ככתוב, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. וכתיב, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. עלה לרגל לחג השבועות, היה מביא את ביקוריו איתו. לא עלה לחג השבועות, היה עולה ובא כל הקיץ עד החג. חג הסוכות ומביא את ביקוריו וקורא בפרשת הביקורים כשהוא בבית המקדש. שעונת הביקורים מעצרת ועד החג, עבר החג ולא הביא, מביאם שלא בעונתם עד החנוכה, אבל שוב אינו קורה בפרשתו. אין מצוות ביקורים נוהגת אלא בפני הבית שנאמר, תביא בית השם אלוקיך כל זמן שיש לך בית, דהיינו בית מקדש, יש לך ביקורים, אין לך בית, אין לך ביקורים. אין מביאים ביקורים אלא משיבת המינים בלבד, והם חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון וזית שמן ותמרים. ושבעה מינים אלו מצווה להביא בשבעה סלים. נתנם כולם בסל אחד יצא, כיצד הוא עושה? נותן שעורים מלמטה ודבר אחד על גביהם שלא יתערבו במין אחר, חיטים על גביהם ודבר אחר על גביהם, זיתים על גביהם ודבר אחר עליהם, תמרים על גביהם ודבר אחר עליהם, רימונים על גביהם ודבר אחר עליהם, ותאנים למעלה מכולם. הוא מקיף להם אשכולות של ענבים מבחוץ, לא היו עולים לירושלים יחידים אלא פלחים פלחים, מחוזות מחוזות. לא היו מהלכים כל היום אלא שתי ידות ביום. הזנים וכל בית הכנסת עולים ממהם, ולנים ברחובה של עיר לא היו נכנסים לבתים מפני אוהל המת, וטעונים עולה ושלמים. הביקורים אסורים לזרים, דהיינו ללווים וישראלים, כמו תרומה שנאכלת לכהנים בלבד וחולקין אותה כקורבנות לכהנים שבאותו משמר בלבד. ומה ההפרש בין תרומה לביקורים? שאם לא יפריש תרומות ומעשרות כל פירותיו תבל ואסורים באכילה באיסור כרת. אבל אם לא יפריש מהם ביקורים עבר על מצווה, אבל פירותיו מותרים באכילה. מצוות הבאת ביקורים לבית המקדש היא מצווה שיש בה עדות גדולה, שכל איש ישראל העיד על עצמו מן המקום אשר בחר השם לשכן שמו שם, כי לא כפוי טובה הוא, ולא רם לבבו ולא שכח את תחילתו וזוכר את כל חסדי השם אשר עשה עמו, ואשר נתנו עליון ורוממהו על הכל, למען ישיב את כבודו למלך הכבוד. מתי הייתה עדות זו? בשעת הבאת הביקורים, כך שנינו במסכת ביקורים פרק ג'. כיצד מפרישין הביקורים, יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבחרה, אשכול שבחר, רימון שבחר, כושרו בגמי, ואומר הרי אלו ביקורים. כיצד מעלין את הביקורים כל העיירות שבמעמד, הכוונה במחוז, מתכנסות לעיר של מעמד ולנים ברחובה של עיר, ולא היו נכנסים לבתים? ולמשקים בהשכמת הבוקר היה הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקינו. הקרובים מביאים את התאנים והענבים, והרחוקים מביאים גרגורות וצימוקים. והשור הולך לפניהם וקרנב מצופות זהב והתרה של זית בראשו, החליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם להודיע לאנשי ירושלים על בואם, ועיתרו את ביקוריהם. הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם. לפי כבוד רוב הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי אומנויות בירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי המקום פלוני, באתם לשלום? החליל מכה לפניהם עד שמגיע להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטה לסל על כתיפו ונכנס עד שמגיע לעזרה, הגיע לעזרה ודיברו הלווים בשיר. האור ממך השם כי דילתני ולא שימחת אויבי לי. עודהו הסל על כתיפו, קורא הגדתי היום להשם אלוקיך, קיבתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו ואיני כפוי טובה. הרמי עובד היה אבי יעקב שלא הייתה לו אחיזה בארצו וירד מצרים אבל היה גר שם כגר ולא כתושב. והיה שם לגוי גדול עצום ורב, זה חסדך השם הגדול עמנו שלא נתתנו לכליה במצרים, ויראו אותנו המצרים ויעננו ויתנו לנו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, ידינו לא הושיע לנו, אלא וישמע השם את קולנו ויוציאנו השם לא על ידי מלאך ממצרים ביד חזקה ויביאנו בחסדו ולא מאלינו בנו, אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש, ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם ולא בכוחי ובעוצם ידי ירשתיה, ועשיתי לי את החיל הזה עד שגומר כל הפרשה ומניחו לסל הביקורי בצד המזבח ומשתחווה ויוצא. העשירים מביאים את ביקוריהם בקלטות של כסף ושל זהב, והעניים מביאים אותם בסלי נצרים של ערבה כלופה. והסלים והביקורים ניתנים לכהנים, רבי שמעון בן אנס אומר, אין מאתרים את הביקורים אלא משיבת המינים. רבי שמעון אומר, שלוש מידות בביקורים, הביקורים ותוספת הביקורים ועיתור הביקורים. תוספת הביקורים מין במינו ועיתור הביקורים מין ושאינו מינו. בדרך היו אומרים שמחתי בה, אומרים לי בית השם נלך בירושלים, היו אומרים עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, בהר הבית היו אומרים הללויה, הללו כל בקודשו, הללו ברכי העוזו, בעזרה היו אומרים כל הנשמה תהלל קהל הללוקה. לא היו מתעסקים עמהם בחזירתם כדי שמתעסקים עמהם בהליכתם. לא היא כאמור מצוות הביקורים במהרה בימינו שיבנה בית המקדש, ניתן יהיה להביא ביקורים כאמור עד חג הסוכות ולקרוא בפרשת הביקורים. אתמול בשבת קודש פרשת נשוא, קראנו בתורה בפרשת נשוא הגדולה שבכל פרשיות השבוע, ויש בה 176 פסוקים כמניין הפסוקים שבפרק הגדול מפרקי התהילים אשרי תמימי דרך. הנקרא גם תימניה אפין, כלומר פסוקיו הם כ8 סדרים של אותיות א' ב', 176. גם המסכת הגדולה ביותר שבתלמוד היא מסכת בבא בתרא, 176 דפים יש בה. גם המדרשים ולימודי הזוהר של הפרשה הזו, פרשת נשוא, רבים הם מאוד, בין שום השוואה לפרשיות אחרות, שכך מרים ישראל חיבה לתורה, בשבת זו, שבת ראשונה שלאחר קבלת התורה, שאין הם רוצים להפסיק מלימודם, וככל שיכולים, הם מעריכים בתלמודם. כך נעשה בעזרת השם ובישועתו כעת, ניכנס אל בית המדרש, כדי להגות בתורה שכנגד כולם, ולפני כן נקבל על עצמנו עול תורה, עם תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי, ולא יכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, שאת תפילתו המיוחדת לחינוך הבנים, נסענו והתפללנו בערב חג השבועות. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים ממצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. הדברים לקוחים משורשי החינוך עם הפירוש מצוות השם. ואנחנו היום הזה במצווה עין זין, שלא ילמד חובה מי שלימד זכות תחילה בדיני נפשות. משורשי מצווה זו שאמרנו תחילה, שלא ילך אחד מן הדיינים אחר חברה ולא יבין הדברים מעצמו. הטעם מפני שאפשר שמתוך כך יבוא הדין כולו לפעמים על דעת אחד מהם. הבן הדבר כי כן הוא, ולא רצה השם יתברך למסור דין נפש לדעת אחד. אבל בדין ממון שניתן להישבון אין חוששים לכל זה, ואפילו לשלושה מוסרים אותו לכתחילה על סמך שאי אפשר שאין בהם אחד שלמד ויודע, ושאר הדברים שנלמדו ממנו כגון מלמד זכות שלא ילמד חובה, ושאין פותחים לחובה ואין מתחילים מן הגדול, כל זה לחמלת השם יתברך על בריאותיו כאדם החומל על בניו. דרך משל, כמו שכתוב, בנים אתם לה' אלוקיכם. והגע עצמך על דרך משל, אם יוליד איש 100 ובנה להם עיר והושיבם שם, וראה שלא יתקיימו ביישוב, אלא אם יגזור עליהם שכל המכה ראהו יענש בממונו, ואם ימיתה הוא יומת, וכמה אחד ועבר על גזירתו, אם ימחל לו, הרי היישוב בטל, שלא תישאר מורה על הנשארים. מה יש לו לעשות ואל יראה במות בנו השני, יחזור על כל פנים בכל צד שיוכל לפוטרו מן הדין, אם יוכל מוטב, ואם אי אפשר בשום צד יצווה לעמיתו כדי לקיים יישוב האחרים, וכן הדבר ואבינהו. מצוות לא תעשה על הבית דין שלא ילמד חוב מי שלמד זכות בדיני נפשות, שנאמר ולא תענה על ריב לנטות, דווקא בשעת מסע ומתן, אבל בגמר דין חוזר. גם מן הפסוק הזה עזרה לדיין שלא ינטה דעתו על אחרים, לא מפני שנראה לו כך, מפי השמועה למדו מפסוק זה שלא יאמר דיין שיהיה כאיש פלוני, אלא יאמר מה שנראה לדעתו. וכן אין מתחילים מן הגדול בדיני נפשות, וכן מחזירים לזכות ואין מחזירים לחובה, כשטעו בדבר שאין הצדוקים מודים בו. אבל טעו בדבר שהצדוקים מודים בו, מחזירים אפילו לחובה, ואין לו קין על הלב הזה, ונוהג כשדנים דיני נפשות. זוהי מצווה עין זין מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב חג השבועות, יום חמישי שעבר, ה' בסיוון, אז למדנו את דפים דף ופי ה', הדף לחג השבועות והדף לשבת קודש פרשת נשוא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות כעת ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, תיבה שפיתחה מהצד, איך מתמה ומדוע? והתשובה, מתמה תומת מדרס לפי שאין צריך לומר לשוכב עליה, עמוד ונעשה מלאכתנו כי משתמשים בפתח שבצד. שאלה שנייה, האם כלי חרס נטמא במדרס ומניין, והתשובה אינו נטמא דכתיב איש אשר ייגע במשכבו מקיש משכב? לא. כשם של איש יש טהרה, גם למדרס צריך להיות טהרה, יצא חרס שאין לו. שאלה שלישית, מדוע זף שנגע בפחין של חרס קטנים טהורים? והתשובה, מדרס אינם נטמעים כי אינם ראויים לישיבה, מגע אינם נטמעים כי אי אפשר להכניס אצבע לאווירן, איסט אינם נטמעים, כי אפקי רחמנה לימדה זאת התורה בלשון נגיעה. שאלה רביעית, מדוע כלי חרס עם צמיד פתיל נטמע באסט, הרי אי אפשר להכניס אצבע לתוכו וממילא אינו מטמא במגע? משיבים התוספות, כיוון שעומד להיפתח נחשב שבא לידי תומת מגע, וממילא נטמע באסט. שאלה חמישית, כמה זירונים אפשר לזרוע בערוגה שישה על שישה טפחים ואינם נחשבים ערבוב? התשובה חמישה. שאלה שישית, האם ההקפדה בכליים היא היניקה או הערבוב כלפי חוץ? התשובה, ההקפדה על הערבוב, וההוכחה שהרי מותר לזרוע בארבע רוחות הערוגה, גם שבקצוות אינם סמוכים זה לזה. שאלה שביעית, מדוע קוראים לבני החורי בשם הזה? התשובה, א', היו מריחים את הארץ וידעו מה לזרוע, ב', היו תואמים את הארץ כחיביה כמו נחש, ג', נעשו בני חורין מנכסיהם. שאלה שמינית, מדוע זורע כליים לא לוקה גם על הלב שלא תשיג גבול ריחה, אומרים התוספות? הפסוק מדבר גם בהשגת גבול והוא לב שניתן להישבון. ב' זה לב שבכללות שעליו לא לוקים. שאלה תשיעית, כמה שיעור גבול ארוגה מחוץ לשישה טפחים ומניין? והתשובה, כשיעור פרסה שהוא דריסת רגל, דכתי והשקיתה ברגלך כגן הירק. השאלה האחרונה, מדוע אם היה ראש תור נכנס משדה לארוגה אין בו משום כליים? והתשובה, כי ניכר שבא משדה אחרת ואינו מעורב בשדה הזו, וליניקה לא חוששים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו. בדפים דף ופה בערב חג השבועות תש"פ, יום חמישי שעבר ה' בסיוון תש"פ. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון ח' בסיוון תש"פ, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף פ"ו במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ"ו עמוד א', שלוש שורות מתחילת הדף, מן המשנה הפותחת במילים, מניין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שתהה טמאה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו היא המשך למשניות הקודמות בפרק הזה, שנתקבצו בהם הלכות שנלמדו בדרך הסמכתא. הנידון ברישה של המשנה הוא שכבת זרע שנפלטת מאישה, שהיא מאבות אטומה ומתאמה אדם וכלים במגע, ובמסכת נידה בדף מ"א עמוד ב' למדנו, מן הכתוב שאף הפולטת שכבת זרע הרי היא טמאה, למרות שלא נגע בה, דהיינו כשעדיין לא יצא מגופה, ואז אינה מתאמה מחמת נגיעה, שהוא בית סתרים, ותאומת בית הסתרים אינו מתאמה במגע, ודינה כתאומת קרי. דנה המשנה מהו שיעור הזמן שתשעה בגופה של האישה ועדיין תתאמה, שכן במסכת נידה בדף נ"ו עמוד א' מבואר, שמכך שכינה אותה כתוב שכבת זרע, יש ללמוד שאינה מתמת, אלא כשראויה להיות ולד נוצר ממנה. ולפיכך אם שעתה בגוף האישה שיעור זמן שבא לידי סירחון ואינה ראויה עוד שיהיה ולד נוצר ממנה, אינה מתמת בפליטתה. שואלת המשנה בדף פ"ו עמוד א', מניין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי לשימושה, שהיא טמאה, לפי שביום השלישי עדיין לא נפסד הזרע וראוי להיקלט להיות נוצר ממנו עובר, וכאמור שכבת זרע מתמת כל זמן שראויה להזריע, שנאמר קודם מתן תורה בספר שמות פרק י"ט פסוק ט"ו, היו נכונים לשלושת ימים אל תקשו אל אישה. כלומר, יזירם שיפרישו מנשותיהם שלושה ימים כדי שתוכל התורה להינתן ביום הרביעי. ופרישה זו הייתה מחמת החשש, שמה יתאמו נשים על ידי שכבת זרע שיפלטו, שהקפידה התורה על תומת קרי במתן תורה. ומשום תומת קרי של הנשים, שבא על ידי תשמיש לא הוצרח לכך, מפני שבא על קרי אין תומתו אלא עד הערב. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל מניין, אף על פי שבאותה שעה עדיין לא ניתנה תורה ולא נהג דין תומה. מכל מקום מסתמה הקפיד הכתוב על דבר שעתיד להיות תומה אחר מתן תורה. ואף שלא הקפיד על זווים ומצורעים ובועלי נידות, שונה תומת קרי משאר תומות שהיא באה מתוך קלות ראש, וקבלת התורה הייתה צריכה להיות באימה ובעירה. כאמור במסכת ברכות דף ב' עמוד א', אבל שאר התומות אינן באות מחמת קלות ראש. אם כן, מכך שצוותה התורה לפרוש שלושה ימים ולא יותר, משמע שלאחר שתבלו בליל רביעי, אין עוד לחשוש מפליטת שכבת זרע לפי שלא יתאמו בה, אבל ביום השלישי עם פולטות, הרי הן טמאות. נמצא לפי דעת הנקמה של משנתנו, שפרשו מנשותיהם ביום רביעי של השבוע וקיבלו את התורה בשבת, שהוא היום הרביעי לאלו ששימשו מיתותיהם ברביעי לפני הפרישה. ויום הפרישה עצמו נכלל בארבעת הימים וטבלו בליל שבת, ושוב לא היה חשש שמה יפלטו בשבת מפני שפליטה זו אינה מתאמת. אנחנו אחי ורעי לומדים את המשנה הזו למחרת השבת, שבמתן תורה קיבלו בני ישראל את התורה. אנחנו חגגנו את חג השבועות ביום שישי שלפני השבת, כי לדורות נצטווינו לחגוג את חג השבועות בו' בסיוון. אבל אנחנו פוסקים להלכה כשיטת רבי יוסי, שמתן תורה בשנת בית אלפים תף ממתת לבריאת העולם, הייתה בזין בסיוון, ומסובב הסיבות, מסדר לנו את דפינו היומי, סמוך ונראה לקבלת התורה, דבר בעיתו מה טוב. ממשיכה המשנה ושואלת מניין שמרחיצין את המילה, שמותר לחמם מים ולרחוץ את המילה בשבת, והתוספות יום טוב מאיר שהמשנה הזו נשנתה גם לקמן במסכתנו בדף קוף למדלת עמוד ב', ושם הגרסה מרחיצין את הקטן. ובסוגיית הגמרא בתלמוד הירושלמי נחלקו המוראים בגרסת המשנה, האם גורסים מרחיצין את הקטן או מרחיצין את המילה, כלומר אם התירו לרחוץ את כל גופו או רק את מקום המילה, והסיקו שם שהלכה כדברי האומר מרחיצין את הקטן, וכוונת המשנה שמותר לחמם מים בשבת ביום השלישי למילה שחל להיות בשבת, שאף ביום השלישי הוא מסוכן, והמים החמים מחזקים את גופו ומבריאים אותו. ומלשון רשי שכתב שגם ביום השלישי מסוכן, הוא משמע שביום הראשון והשני פשוט הוא שהוא מסוכן. אם כן, יש לשאול מדוע המתינו שמעון ולוי עד היום השלישי ולא באו על אנשי שכם ביום הראשון. כותב המאירי שביום הראשון והשני נמלכו שמעון ולוי בעצמם אם להוציא מחשבתם אל הפועל. כשהגיע היום השלישי דנו בעצמם שאם לא יארגום, התחזקו אנשי שכם למחרתו ונמנו וגמרו להורגם. אומרת המשנה שנאמר בשמעון ולוי בני יעקב שבאו לעיר שכם לאחר שיושביה נימולו כדי להורגם על שתימו את החותם. ספר בראשית פרק למדלת פסוק חפי, והיא ביום השלישי ביותם כואבים. הרי שגם ביום השלישי עדיין היו בחזקת מסוכנים. שואל השפת אמת, הרי הצורך ברחיצת התינוק בחמין זה משום פיקוח נפש שדוחה את כל התורה. לשם מה הוצרכו להסמיך דין זה על דרשת הכתוב? הוא מתרץ, מכיוון שלקמן בדף קוף למדלת מצינו שיש שנחלקו על הדין הזה ולדעתם אין לחלל שבת על כך, לפיכך ראתן לצורך לסמוך את דינו על הפסוק. ממשיכה המשנה ושואלת מניין שקושרין לשון של זהורית, רצועה של צמר סרוק, ארוכה וצרה כצורת לשון, צבועה באדום, בראש סעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים, והלשון של זהורית היה מלבין מאליו והוא סימן שמחל הקדוש ברוך הוא לישראל. במקור הדברים במסכת יומא בדף ממאלף עמוד ב', שם מבואר שלאחר שנתן הכהן הגדול את הגורלות על שני השעירים, קשר לשון של זהורית בראש השעיר המשתלח, ומביאה המשנה אסמכתא לכך מן הכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, לשון רבים של שני, שהוא צבע אדום, כשלג ילבינו. אז מניין שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח לעזאזל, שנאמר בספר ישעיה פרק א' פסוק חי, מוכיח הנביא את ישראל ואמר להם שיודעו על עוונותיהם, וגם אם סרחו תתקבל תשובתם, ואמר להם בשם השם, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. גם אם יהיו חטאיכם כבגד שהוכתם בצבע אדום, שנראה למרחוק וגם קשה להסירו, ילבין אותו הקדוש ברוך הוא כשלג. ומפסוק זה סמכו חכמים לקשור לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, שבא לכפר על עוונותיהם של ישראל. עוד שואלת המשנה מניין לשיחה, שהיא כשתייה ביום הכיפורים, שאסור לסוך את הגוף ביום הכיפורים, כשם שאסור לשתות ביום הכיפורים. אף על פי שאין ראיה גמורה לדבר, אבל יש זכר מעין אסמכתא ורמז לדבר שנאמר בתהילים. במזמור המדבר באלו שדיברו שרה על דוד או על ישראל, וכללם דוד, כנאמר שם בפרק קופתת, והלבש כללה כמדו, ותבוא חמיים בקרבו וכשמן בעצמותיו, הרי שהוקשה ושוותה שיחת שמן לשתיית מים. וביור הפסוק יהיה עטוף בכללה כבגד העוטף את כל הגוף, ותבוא הכללה בקרבו כמים שאדם שותה, וכשמן שאדם מושך בו את גופו, לכאב העצמות שנכנס פנימה לתוך העצמות. ובמסכת יומא בדף ע"ד עמוד ב' מבואר שלא הושוותה שיחה לשתייה אלא לעניין איסור, אבל לא לעניין חיוב כרת, שאין חיוב כרת אלא על אכילה ושתייה, אבל לא על שאר עינויים. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אף על פי שלפיכך אמרו שאינה ראיה גמורה מהפסוק, אף שהוקשה בו השיחה לשתייה, לפי שהפסוק מדבר ברחיצה, מכך שישבה מים לשמן, כשם ששמן מחוץ לגופו, כך הם המים הנזכרים בפסוק. אילו הריטב"א כתב שאפילו אם נפרש את הפסוק בשתייה, מכל מקום זו לא ראיה גמורה, כי הפסוק נאמר בדרך משל, ואין להביא ראיה מפסוק שנאמר בדרך משל. והנימוקי יוסף כתב שהטעם שרק כאן הוסיף התנה לפרש שזה לא לימוד גמור, למרות שגם שאר הדברים שנשנו במשנתנו אינן דרשות גמורות, רק סימוכין, מפני שכאן היה מקום לטעות ולחייב כרת על שיחה, מאחר שהושוותה השיחה לשתייה. ראי המשנה שלנו בדף פיו עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על מה ששנינו ברישה של משנתנו שהפולטת שכבת זרע ביום השלישי הרי היא טמאה. מקשה הגמרא, הרישה של משנתנו ששנינו שהפולטת בשלישי טמאה, היא דלוק הרב לזר בן עזריה, שכן דעתו שהפולטת ביום השלישי טהורה, כמובא בברייתא בסמוך, ואילו הסיפה של המשנה ששנינו בה שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל בשבת, היא כרב לזר בן עזריה, שכן ייקח דעתו לקמן במשנה בדף קוף למדלת עמוד ב', דהי, שאם תאמר שהרישה כרבי אלעזר בן עזריה, הרי תהורה שמען עלי, שמענו מדבריו שהפולטת שכבת זרע ביום השלישי, הרי תהורה. מתרצת הגמרא, מן דלא מוקי כתנאי, זה שלא נוח לו להעמיד את המשנה כשני תנאים, אלא עדיף לו לפרש את הרישה והסיפה באופנים שונים כדי שלא תהיה סתירה ביניהם, או שמשנה הוא את הגרסה. תן הרישה טהורה, משבש ומשנה את גרסת הרישה של המשנה ושונה בה, הפולטת ביום השלישי, הרי היא טהורה. ומוקילה לכולה, מעמיד את כל המשנה כרב לזר בן עזריה. ואז כל המשנה היא כשיטת רב לזר בן עזריה. ברישה נאמר שהפולטת שכבת זרע ביום השלישי היא טהורה, ובסיפה, זה גם כמובן כרב לזר בן עזריה, שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל בשבת. ומן דמוקי כתנאי, וזה שמעמיד את המשנה כשני תנאים, שכך עדיף לו מאשר לומר שלשון המשנה משובשת, או שהרישה והסיפה מדברים בשני אופנים שונים, מעמיד את הרישה כרבנן ואת הסיפה כרב לזר בן עזריה. ושורש המחלוקת נובע מכך שרבינו הקדוש סידר את המשניות, והסברה נותנת שנקט כשיטת תנאי אחד. ונחלקו המוראים עד כמה יש להידחק כדי להעמיד את המשנה כתנאי אחד. ומקור המחלוקת הזו היא במסכת בבא מציעא בדף מ"א עמוד א' בעניין המשנה שם, המפקיד חבית אצל חברו ולא ייחדו לה הבעלים מקום. נחלקו התנאים בגזלן שהשיב את הגזילה לרשות הבעלים שלא מדעתם. דהיינו, הזיז את החבית ממקום אחד והחזיר אותה אל אותו מקום בלי שהבעלים יודעים. האם נחשב הדבר כהשבה ראויה והוא אינו אחראי עליה, או שהשבת הגזילה חייבת לעשות רק מדעת הבעלים? ומקשה שם הגמרא סתירה מהרישה לסיפה, מהרישה משמע שנחשבת השבה ומה הסיפה משמע שלא. אמר על כך רבי יוחנן, מי שיעמיד את משנת חבית כתנה אחד, אשמשנו והוליך את קהיליו אחריו לבית המרחץ. דהיינו, אתן לו פרס. ולמרות שהיה רבי יוחנן יכול לפרש את הרישה והסיפה בשני אופנים שונים, ועל ידי כך תוכל המשנה להתפרש כתנה אחד, לא היה לו נוח בכך, אלא העמיד את המשנה בשני תנאים, ואילו המורה אחר העמיד את המשנה כתנה אחד ופירש את הסיפה כשהחזיר את החבית למקום אחר, שלא ייחדו לה בעלים מקום, שבאופן זה לדעת כולם אינה השווה הראויה. אז מלשון רש"י משמע שנידון סוגייתנו הוא כמו הנידון בסוגיה הזו במסכת בבא מציעא. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין פולטת שכבת זרע. תנו רבנן שענו חכמים בברייתא, ולמרות שזו משנה גם במסכת מקוואות, נוקט התנא בלשון תנו רבנן, משום שסיום הדברים, ואם יצתה מקצת עונתה, זה לשון של תוספתא. אם כן, תנו רבנן שענו חכמים בברייתא, פולטת שכבת זרע ביום השלישי לשימושה, כגון ששימשה ביום חמישי ופלטה שכבת זרע בשבת, בין אם שימשה בתחילת ליל חמישי ונמצא ששעתה ארבע עונות שלימות. דהיינו, ליל חמישי ויום חמישי, ליל שישי ויום שישי, ועונה היא או יום או לילה, אז אם היא שעתה ארבע עונות שלימות, ובין אם שימשה ביום חמישי סמוך לחשיכה שלא שעתה רק מקצת יום חמישי וליל שישי ושישי, ואין כאן אלא שתי עונות שלימות, בכל אופן היא טהורה. אלו הם דברי רב לזר בן עזריה, שלדעתו הולכים אחר הימים, וכשפלטה ביום השלישי היא טהורה. רבי ישמעאל חולק על רב לזר בן עזריה וסובר שהפולטת זרע ביום השלישי היא טמאה, ורק הפולטת ביום הרביעי היא טהורה. אבל רבי ישמעאל מודה שמקצת היום ככולו, ולכן הוא אומר, פעמים שאין רק ארבע עונות שלימות, שאם פלטה בהם הרי היא טמאה, כגון ששימשה בסוף יום רביעי, והיא טמאה עד ליל שבת, ופעמים שאין חמש עונות, כגון אם שימשה בתחילת היום של רביעי, פעמים שאין שש עונות, אם שימשה בתחילת ליל רביעי, פליטתה מתמת עד תחילת ליל שבת, שהן שש עונות. רבי עקיבא אומר, לעולם חמש עונות שלימות, כל שפלטה בהם הרי היא טמאה, ולכן, אם יצתה מקצת עונה ראשונה, כגון שלא שימשה בתחילתה, נותנים לה לזמן תומתה עוד מקצת מעונה שישית, מה שנחסר מעונה ראשונה כדי שיושלמו חמש עונות שלימות. כלומר, לפי רב לזר בן עזריה ורבי ישמעאל הולכים אחר הימים. לרב לזר בן עזריה ביום השלישי תאורה, ולרבי ישמעאל ביום הרביעי תאורה. ואילו לרבי עקיבא הולכים אחר העונות, וצריך שיעברו עליה חמש עונות שלימות. ומה שנקט רבי עקיבא את הלשון לעולם, כדי להשמיענו את הדין האמור בהמשך הברייתא, שאם יצא מקצת עונה, כגון ששימשה באמצעה, אין אומרים שהפסידה עונה זו וצריכה להוסיף עוד עונה, אלא די בכך שמשלימה את מה שנחסר ממנה בעונה השישית. לכמן בדף פ"ו עמוד ב' נחלקו חכמים ורבי יוסי בברייתא, מתי פרשו ישראל מנשותיהם לפני קבלת התורה. לדעת חכמים היה זה ביום חמישי בשבוע, ולרבי יוסי ביום רביעי. ועוד נתבהר שם שלדברי הכל ניתנו עשרת הדיברות בשבת, וטבלו אנשים לטהרתן מפליטות הזרע בליל שבת ולא בשבת בבוקר, כדי שלא יהיו הללו הולכים לקבל את התורה והללו הולכות לטבול. מקשה הגמרא על דברי רבי עקיבא. אמרו הרבנן, אמרו חכמי הישיבה את הקושייה דלהלן כמי דרב פאפה, לפני רב פאפה והמרי לה, ויש אומרים שרב פאפה הוא שהקשה את הקושייה לרבה. ומהי הקושייה? פישלמה לרב לזר בן עזריה, מובנים דברי רב לזר בן עזריה שאומר שאם פלטה בשלישי הרי היא טהורה, כי הוא סובר כרבנן. דאמרי שהם אומרים בחמישה, ביום החמישי בשבוע, מאז שהגיעו למדבר סיני, אבית פרישה פרשו מנשותיהם לפני מתן תורה, ויש שלא פרשו רק סמוך לחשיכה ובליל שבת טבלו, ולא חששו עוד מפליטה, הרי מוכח מכך שהפולטת ביום השלישי טהורה, שמקצת יום התשמיש הרי הוא ככולו. וגם רבי ישמעאל שאומר שהפולטת ביום השלישי טמאה וביום הרביעי טהורה, מובנים דבריו כי הוא סובר כמו רבי יוסי. דאמר, בארבעה בשבת, ביום הרביעי בשבוע, אביד עשו פרישה, בני ישראל, נמצא שמיום רביעי עד ליל שבת עברו שלושה ימים, ומכאן ואילך, הן טהורות. ומאחר שהיו שלא פרשו רק ביום רביעי סמוך לחשיכה, נמצא שלא עברו עליהם עד ליל שבת רק ארבע עונות. ליל חמישי, יום חמישי, ליל שישי ויום שישי, ומכל מקום אם טבלו בליל שבת, פליטתן טהורה לפי שלא הקפידה התורה, אלא על הימים. אלא לרבי עקיבא דאמר, שהפולטת בתוך חמש עונות הרי יטמעה, כמען כמו מי הוא סובר, לא כחכמים ולא כרבי יוסי. כחכמים בוודאי הוא לא יכול לסבור, כי מאחר שפרשו רק ביום חמישי אין כאן חמש עונות, אבל הוא גם אינו יכול לסבור כרבי יוסי, שהרי בפסוק נזכרו רק ימים, שנאמר יהיו נכונים לשלושת ימים, אל תקשו אלישע. וכלל הוא בידינו שמקצת היום ככולו, ודי בכך שיתחילו לפרוש בסוף יום רביעי ובליל שבת טבלו לטהרתן, ויש כאן רק ארבע עונות. מתרץ את הגמרא לעולם רבי עקיבא סובר כרבי יוסי שאומר שפרשו ברביעי, אולם סובר הוא גם כדאמר רבדא בר אהבה. סובר כשיטת רבדא בר אהבה שאמר שמשה כשעלה להר סיני בימי מתן תורה לשמוע את דבר השם, בהשכמה עלה ובהשכמה ירד, כשירד מההר לומר לעם את דברי השם, ירד בהשכמה. בהשכמה עלה דכתיב נאמר, כשעלה להר לקבל את הלוחות השניות, ספר שמות פרק למדלת פסוק ד', וישכם משה בבוקר, והיה על אל הר סיני, הרי ראיה שהיה עולה בהשכמה. ולומדים מכאן גם לעליותיו להר סיני קודם מתן תורה שהיו בבוקר, כך אומר המהרש"א. ולמרות שרק בעלייה זו נצטווה מפי הקדוש ברוך הוא שיעלה בבוקר, שנאמר ועלית בבוקר אל הר סיני, אבל בוקר משמעו ארבע שעות ביום, כמבואר במסרת ברכות דף זך עמוד א', ואילו בפסוק נאמר שעלה בהשכמה, משמע שכך היה דרכו להזדרז ולעלות בבוקר מצד עצמו ולא מחמת הציווי. ובהשכמה ירד דכתיב בעניין קבלת התורה שציווהו לזרז את העם שלא יעלו להר, ספר שמות פרק י"ט פסוק כ"ד, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך, מקיש ירידה לעלייה, מה עלייה בהשכמה, אף ירידה בהשכמה. והטעם שעלה וירד בהשכמה כותב עיון יעקב, מפני שזריזין מקדימים למצוות ונזדרז לשמוע את דבר השם, וכן נזדרז ברידתו כדי להודיע את דבר השם לעם. אם כן, יש ללמוד מכאן על הירידה כשציווה אותם על הפרישה, שנאמר וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם, שהייתה בבוקר. ומכך שיפרישם בבוקר מוכח שהקפידה התורה על חמש עונות שלימות. והרמב"ן מוסיף שמכך שיפרישם מהבוקר ולא מהערב מוכח שהקפדת התורה היא על עונות ולא על ימים. שואל החתם סופר, מאחר שכל ירידותיו היו בבוקר, איך מוכח מכאן שנצטוו לפרוש מיד? הרי ייתכן שאומנם ירד בבוקר, אבל לא ציווה לפרוש מיד. ומתרץ החתם סופר שאומנם אם לא כן היה צריך משה רבינו לפרש שמתי יפרשו, ומכך שציוון סתם ולא פירש להם כלום, משמע שנתכוון להפרישה מיד. מקשה הגמרא על רבי עקיבא, למה לי לממרא להו לשמה הוא צריך לומר להם את מצוות הפרישה בבוקר? ויש הגורסים פה בשאלת הגמרא, למה לי למימר להו שחרית? ואמר רבונה, ישראל קדושינן, ואין משמשים איתותיהם ביום לפי שאין זה דרך צניעות, ואם כן גם בלא ציוויו היו פורשים ביום. ואין לומר שלכך הוא צריך להפרישם בבוקר כדי להשמיענו שהולכים אחר עונות ולא אחר ימים, כי יש לומר שמכיוון שגם בלא שנצטוו היו פורשים ביום, לא היה לתורה להשמיע זאת כאן, שנראה הדבר כמו שמזהירם ללא צורך, אומר המהרש"א. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, הרי אמר רבא, אם היה בית אפל מותר לשמש ביום. ועוד אמר רבא ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב פאפה, תלמיד חכם שהוא צנוע ובוודאי לא יסתכל, מאפיל בתליתו, ומותר לשמש גם בבית שאינו אפל. ומאחר שישנם אופנים שאפשר לשמש ביום, הוא צריך משה רבינו להפרישם כדי שיוכלו להתאר מפליטתן קודם מתן תורה או כדברי רבי עקיבא. מקשה הגמרא בדף פיוו עמוד ב' על המוסכם לדעת תנאי הברייתא שאנשים טבלו בליל שבת. מקשה הגמרא והטבולי יום נינו, מאחר שלדעת כל התנאים טבלו אנשים בליל שבת, נמצא שבשעת קבלת התורה היו טבולי יום. התמה משעה שטבל ועד שעת ערב שמש דהיינו צאת הכוכבים קרוי טבול יום, והרי הוא טמא לקודשים ולתרומה וטהור לחולין. והרי קבלת התורה הייתה בשבת בבוקר ולא עריב שמשן אחר הטבילה. והרי אין מסתבר לומר שהיו טבולי יום בשעת קבלת התורה. וצריך לומר שטבלו ביום שישי, ואם פלטו אז פליטתם טהורה. אלא שאם נאמר כך, נמצא שנחסרה עונה אחת מפרישתן, ואין לך שלושה ימים לדעת רבי ישמעאל, ולא שני ימים לדעת רבי אליעזר בן עזריה, ולא חמש עונות לדעת רבי עקיבא. וקשה על דבריהם שלדעתם הייתה צריכה להיות מאה. והריטב"א מבאר את קושיית הגמרא שמכיוון שלדעת כל התנאים הפולטת בערב שבת טמאה, נמצא שזו שפלטה ביום שישי אחר הערב שמש שאין לה עוד שעות לטבול ביום, תטבול בליל שבת ותקבל תורה כשהיא תבולת יום. מדרצת הגמרא, אביי בר אבין ורב חנינה בר אבין דאמרי תרוויו, שניהם אמרו ניתנה תורה לטבול יום. בהכרח לומר שתנאים אלו סוברים שניתנה תורה לטבולי יום. שלא הקפידה התורה על טבולי יום רק לעניין קודשים, ששם נאמר הדין הזה ובא השמש ותאר אחר יאכל מן הקודשים. אבל יכלו לקבל את התורה כשהם טבולי יום, והיו יכולות לטבול גם בליל שבת. שואל השפת אמת, לפי מה שסברה הגמרא בתחילה שאין התורה ראויה להינתן לטבולי יום, איזו עיצה הייתה לזה שראה קרי לאונסו בשבת, כיצד יקבל את התורה? והוא מתרץ שלגבי האנשים, לגבי הגברים, הייתה אפשרות לא לבוא לידי קרי, ועל ידי כך שיהיו נעורים כל הלילה ונשמרים מתומה. אומרת הגמרא, יתיב מריימר, ישב מריימר וכאמר לה, לאה שמעת? אמר את שמועתם של אביי ורב חנינה שניתנה תורה לטבולי יום. אמר לי רבינה למריימר, ניתנה כאמרת? האם כוונתך לומר שאכן ניתנה תורה לטבולי יום משום שטבלו רק משיך השיחה בשבת, או ראויה כאמרת? או שראויה הייתה התורה להינתן גם לטבולי יום, אבל למעשה לא ניתנה לטבולי יום משום שטבלו מבעוד יום ולא פלטו. אולם אם היו פולטות, היו טובלות שוב משיך השיחה. אמר להישיב מריימר לרבינה, ראויה כאמינה. אמרתי ראויה, ראויה הייתה התורה להינתן לטבולי יום. אולם לא ניתנה להם כשהיו טבולי יום, כי כולם טבלו מבעוד יום ולא פלטו ולא הוסקקו לטבול משתחשך. וכתב בהגאות הרם אורוויץ, שהוכחתו של מריימר היא, ממה שהוכיחו לקמן בדף פז עמוד א' לפי רבי יוסי, שהסכים הקדוש ברוך הוא עם משה והוסיף יום אחד לימי הפרישה לפני מתן תורה. מכך שלא שרתה שכינה עד יום שבת, אף שכבר ביום רביעי נאמר לו וקידשתם היום ומחר, שמשמעו יומיים בלבד. ומובן הדבר אם נאמר שטבלו ביום שישי על פי דברי השם, שאמר והיו נכונים ליום השלישי. שלפי רבי יוסי היה זה ביום שישי, ומכל מקום לא שרתה שכינה עד יום השבת, משמע שהסכים הקדוש ברוך הוא עם משה. אבל אם נאמר שלא טבלו עד חשיכה, מניין לנו לומר שהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו של משה, שמה לא שרתה שכינה ביום שישי, משום שעדיין לא טבלו. ולכן ההוכחה של מריימר, שהסכים הקדוש ברוך הוא עם משה והוסיף יום אחד לימי הפרישה לפני מתן תורה, ולא שרתה השכינה עד שבת. מקשה הגמרא על רבי עקיבא שאמר שפליטת שכבת זרע מתמת עד חמש עונות. מקשה הגמרא ולהתבלו בין השמשי ולקבלו תורה בין השמשי, שיתבלו בליל שבת, וגם יקבלו את התורה אז. ומכך שהמתין הקדוש ברוך הוא עד הבוקר, יש ללמוד שהקפידה התורה על שש עונות. אז איך אמר רבי עקיבא שאין פליטה מתמת אחר שעברו עליה חמש עונות? וכותב רשי שסתם בין השמשי הכוונה לליל שבת, משום שבבין השמשות שלו נאמרו הלכות שונות. ובמסכת כתובות בדף קוף ג' כותב רשי, לפי שבין השמשות שלו שגור בפי כל, והכל חרידים אליו לגמור מלאכתן עד שלא תחשך. אז רשי כותב שהקושיה של הגמרא זה על רבי עקיבא, שרואים שהתורה הקפידה על שש שונות. אז איך רבי עקיבא אמר שאין פליטה מתמת אחר שעברו עליה חמש שונות? אבל התוספות בדיבור המתחיל ולהתבלו כותבים שהקושיה היא גם על שאר התנאים שבברייתא, שלשיטתם שהולכים אחר הימים, היו צריכים לקבל את התורה בלילה מיד, ומכך שנתעכב הדבר עד הבוקר מוכח שהולכים אחר עונות ולא אחר הימים. תרצת הגמרא, אמר רבי יצחק, נאמר בספר ישעיה פרק ממחת פסוק תזיין על מתן תורה, לא מראש בסתר דיברתי. לשון הפסוק הוא, קרבו אליי שימעו זאת, לא מראש בסתר דיברתי, מעת היותה שם אני, ועתה השם אלוקים שלחני ורוחו. ולפי פשוטו של הפסוק, הדברים הם מדברי ישעיה שאומר מתחילה כשניבא על מפלת סנחרב מלך אשור לא הסתיר את נבואתו. ומעט אותה הנבואה הוא מזומן לפני השם לנבואה ועתה שלחו השם על ידי מלאכו להינבא על מפלת בבל. כך מסביר הרד"ק. והדרוש של הפסוק הזה מתחילת התגלותי לעם ישראל לתת את התורה לא דיברתי מהם בסתר ובחושך. ורש"י מביא את הדרשה הזו בשם מדרש תנחומה שדרש את המילה זאת שהיא מוסבת על התורה שנאמר וזאת התורה. הרי שהטעם שלא קיבלו את התורה בלילה הוא, משום שלא רצה הקדוש ברוך הוא לתנה בסתר ובלילה, ולא מה הטעם שלא נתהרו. והריטב"א כותב, למה לא בלילה? כי אין מנהג דרך ארץ לדבר בלילה ובסתר. והמהרש"א כתב את הטעם כדי לא לתת פתחון פה לאומות העולם שיאמרו, אילו נתנה בפרסיה, קיבלנוע. והפני שלמה מבאר, שמכך שנכפל הפסוק לא בסתר, דיברתי בשני מקומות, בספר ישעיה, גם בפרק ממה וגם בפרק ממח, למדו לומר שמטעם זה בלבד לא ניתנה התורה בליל שבת, ולא משום חיסרון עונות. ולפי זה מובן מדוע ציינה הגמרא את הפסוק המאוחר בפרק ממחת, כי עיקר הלימוד הוא מכפילות הפסוקים, והגמרא מזכירה את הפסוק השני שבו נכפל העניין. מוסיפה הגמרא להקשות על רבי עקיבא, ולהתבלו בצפרה דשפטה ולקבלו תורה בצפרה דשפטה. לדעת רבי עקיבא שאומר שלאחר חמש שנות פליטת השכבת זרע היא טהורה, מדוע אמרו לאל בדף פיוו עמוד א' שמשה רבינו יפרישם ביום ד' בבוקר, והרי אפילו שהיו פורשים לעת ערב, היו יכולים לטבול ביום שבת בבוקר, ויש כאן חמש עונות. ואם פלטו בבוקר לאחר שטבלו, הרי הן תאורות, משום שעברו עליהן חמש עונות. ואם פלטו בלילה ונטמעו, יטבלו בבוקר, שהרי דינם כבעל קרי. כמבואר במסכת נידה בדף ממעלף, שאינו צריך להמתין לטבילתו עד הלילה, ולא כנידה שאינה רשאית לטבול רק ביום השביעי בלילה. וניתנה תורה הרי לטבולי יום. כך מפרש רש"י את קושיית הגמרא, ואילו התוספות בדיבור המתחיל ולטבלו בצפרה מבארים את קושיית הגמרא, שנאמר שטבלו בשבת בבוקר, ונמצא שיש שש עונות מיום ד' בבוקר בו הופרשו לדעת רבי עקיבא, ונלמד מכאן שצריך שש עונות, ומדוע אמר רבי עקיבא חמש עונות? תרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, שלא יהיה הללו הולכין לקבל תורה, והללו הולכין לטבילה. אם היו טובלים בשבת בבוקר, הייתה מתאחרת קבלת התורה מחמת אלו שהוצרכו לטבול לטומתם, ולפיכך טבלו בליל שבת. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי יצחק, הרי התירוץ של רבי יצחק יכול היה לתרץ גם את הקושייה לאל, מדוע לא ניתנה התורה בלילה? ומדוע תירץ רבי יצחק שם את הפסוק בספר ישעיה לו בסתר דיברתי? תרצים התוספות שהתירוץ הזה לא מספיק לקושייה הקודמת. משום שאם כדי שלא יהיו הללו הולכים לקבל תורה והללו הולכים לטבילה, היו יכולים אלו שפלטו לטבול בתחילת הלילה, והתורה תינתן בחצות הלילה, מה שאין כן ביום. אם היו ממתינים עד חצות, יש בכך משום ביטול תורה. וביטול תורה שייך רק ביום, שאז היו לומדים תורה מפי משה, כנאמר, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. הביאה הגמרא שיטה נוספת בעניין פולטת שכבת זרע. אמר רבי חייא בר רבי אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, זו הברייתא ששנינו לאל בדף פיוו עמוד א'. בעניין פולטת שכבת זרע היא דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אבל חכמים אומרים שש עונות שלמות בעינן. צריכים שיעברו שש עונות כדי שהפולטת לא תתאמה. וטעמם, שהם סוברים שפרשו בני ישראל ביום רביעי כדעת רבי יוסי, ובהשכמה כדעת רבי עקיבא. וגם סוברים שאלו שטבלו בליל שבת ופלטו לאחר מכן הוצרכו לחזור ולטבול בשבת בבוקר. ולפיכך נתעכבה נתינת התורה עד שבת בבוקר כדי שיושלמו שש עונות. ולטעמם, הסיבה שלא ניתנה התורה בליל שבת אינו משום הפסוק בספר ישעיה לו בסתר דיברתי בלבד, אלא גם משום השלמת עונות. אגב, שעסקה הגמרא בעניין פולטת שכבת זרע, מביאה הגמרא דין נוסף בעניין הזה. אמר רב חסדא, המחלוקת שנחלקו התנאים בעניין פולטת שכבת זרע היא כשפרשה מן האישה, שמתוך שהיא מונחת במעיה, היא מתחממת ומסרחת לאחר שני ימים או שלושה ימים. אבל פרשה מן האיש, היינו שיצא ממנו שכבת זרע ומונחת על בגד, הרי היא טמאה כל זמן שהיא לחה. אבל כשיבשה אינה מתאמה, משום שאינה ראויה עוד להזריע. ושכבת זרע שאינה ראויה להזריע, אינה מתאמת. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אבל פרשה מן האיש טמאה, מר ברב חסדא להשמיענו, זה משנה מפורשת במסכת נידה בדף נ"ד, ששכבת זרע מתאמה כשהיא לחה ואינה מתאמת כשהיא יבישה. ומכך שמייתה המשנה רק יבישה, משמע שלחה, מתאמת גם לאחר שלושה ימים. התשובה היא, כל דין המשנה אמור רק בתוך שלושה ימים. ובאה המשנה להשמיע שאם היא יבישה אינה מתאמת אפילו בתוך שלושה ימים. ואילו רבנו תם את הרץ, שאת המשנה אפשר לפרש ברע הקרי, ורב חסדא משמיענו שגם שכבת זרע שנפלטה מזכר שנרבע, מתאמת כל זמן שהיא לחה. מקשה הגמרא על רב חסדא, מיטיב רב ששת, תקשה רב ששת לרב חסדא, שנינו בברייתא, נאמר בספר ויקרא, פרק ט"ו, פסוק י"ז, וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וחופס במים וטמא עד הערב, פרט לשכבת זרע שהיא סרוכה. מה אליו? מה כוונת הברייתא? האם אין כוונת הברייתא בשפרשה מן האיש? והטעם שסובר ככה המקשה, משום שבפסוק שלפני הפסוק הזה נאמר, ואיש אשר תייצא ממנו שכבת זרע. לכן היה סבור המקשה שהפסוק וכל בגד אשר יהיה עליו שכבת זרע מוסב על הפסוק הקודם. ומתארת אותה הברייתא אף על פי שהיא לחה ומסרחת. כי הרי לא שנינו בברייתא פרט לכשי יבשה. וקשה על רב חסדא שאמר שכבת זרע של איש מתמת כל זמן שהיא לחה. תרץ את הגמרא לא כמו שסברת, אלא כוונת הברייתא כשפרשה מן האישה. ושכבת זרע שפרשה מן האישה, כשהיא מסרחת, היא אינה מתמה. מסתפקת הגמרא שני ספיקות בעניין פליטת שכבת זרע. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה שכבת זרע של ישראל במעי קוטית, במעי גויה. מהו? והטעם שנקטה הגמרא שכבת זרע של ישראל, משום ששכבת זרע של גוי אינה מתמת. כמה מבואר במסכת נידה דף למד א' עמוד א'. האם גם זו מסרחת בשלושה ימים כשל ישראלית, ואם פלטה לאחר שלושה ימים טהור הנוגע בה, או לא? ומבארת הגמרא את הספק. ישראל דדאיגי במצוות שדואגים וחרדים לקיים מצוות, חביל גופי ומתחמם גופה מחמת הדאגה, וכך מצינו שדאגת הלב גורמת לחימום הגוף, שנאמר בתהילים למתת, חם ליבי בקרבי. במזמור הזה מתלונן דוד על איפוקו מלזעוק על הצער שציירו אויביו, וצערו ודאגתו מאויביו גרמו לו להתחממות ליבו. אקום דלא דאיגי במצוות שאינם חרידים לקיים מצוות, לא. אין גופה מתחמם ואין שכבת זרע שבמהם מסריחה בשלושה ימים. עוד אילמה או שמה נאמר, כיוון דאחלין, כיוון שהגויים אוכלים שקצים ורמסים, חביל גופה הוא מתחמם גופה מכך. ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר, כיוון דאחלי שקצים ורמסים, חביל גופה הוא, היות והגויים אוכלים שקצים ורמסים, מתחמם גופה מכך, שכבת זרע של ישראל במעי בהמה, מה ומה דינה? אישה דאית לפרוסדור, אישה שיש לה פרוסדור, בשר כותלי בית הרחם הבולט מן השיניים ולחוץ, בבית הרחם הוא מן השיניים ולפנים. ולפי שיש לאישה פרוסדור, אין אוויר שולט בבית הרחם שלה, ולכן שכבת זרע שבה מסרחת. אבל בהמה דלית לפרוסדור, בהמה שאין לה פרוסדור, לא, אין הזרע שבמאה מתחמם. או דילמה לא שנה, או שמה נאמר שאין חילוק. אומרת הגמרא, תיקו יעמוד הספק הזה במקומו, כי הבעיה לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשביע את הרץ קושיות ובעיות, ובמהרה בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה, יתרץ את כל הקושיות והבעיות שנשארו על עומדם. מביאה הגמרא מחלוקת הנעים, אי מתי ניתנה תורה? וכאמור, מתחילים לנו את הסוגיה, 15 שורות לפני סוף דף פיוו, מחלוקת הנעים, אי מתי ניתנה תורה? ועוסקים לנו בזאת, יום אחד בלבד אחרי קבלת התורה, לפני למעלה מ-3,300 שנים, במעמד הר סיני. כך יאה וכך נאה, לעסוק בדברי תורתך בעניין הדיומה, דבר בעיתו מה טוב, ובורא עולם מסובב הסיבות, מראה לנו כל פעם מחדש שאי אפשר לה לתורה שבכתב שניתנה אתמול, לפני 3,300 שנים, ולא התורה שבעל פה, דפינו היומי, שמשה גם כן קיבלה מסיני ומסרה ליהושע, והלאה והלאה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. כדי להקל על הבנת פרטי הסוגיה, נקדים לפרש כאן את סדר הפסוקים והמאורעות משעה שהגיעו בני ישראל למדבר סיני ועד מתן תורה, על פי המתבאר בדברי הגמרא לקמן. בחודש סיוון באו בני ישראל מרפידים למדבר סיני, כמאמר הכתוב בספר שמות פרק י' פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ומבואר בדברי הגמרא בהמשך שהיה זה בראש חודש סיוון, דהיינו א' סיוון. למחרת בבית בסיוון עלה משה אל השם, כמאמר הכתוב, ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן הער לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא לומר לבני ישראל את עיקרי הברית, כמאמר הכתובים, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמוע תשמעו וקולי ושמרתם את בריתי, ואיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. וחזר משה באותו היום ואמר הדברים לפני זקני העם, ואז ענו כל העם יחדיו ואמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה. למחרת בג' בסיוון שב משה ועלה אל השם ומסר לו את הסכמת העם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם וך יאמינו לעולם. וחזר משה ואמר זאת לבני ישראל, כאמור לקמן בדף פז עמוד א', ששם יבואר בברייתא שאמר לו הקדוש ברוך הוא באותו יום גם את מצוות הגבלה, דהיינו לשים גבול להר סיני כדי שלא יהרסו לעלות אל הער, אף שבכתובים היא נזכרת בציוויי היום הרביעי. למחרת ביום רביעי בשבוע בדלת בסיוון חזר משה ועלה אל השם ומסר לו את הסכמת העם למצוות הגבלה. ואז מסר לו הקדוש ברוך הוא את מצוות פרישה, דהיינו שיפרישו מנשותיהם. כמאמר הכתוב, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם. והוסיף הקדוש ברוך הוא ואמר, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. כלומר, שציווה הקדוש ברוך הוא שיפרשו היום, דהיינו דלת סיוון, ומחר דהיינו ה' סיוון, וביום השלישי דהיינו ו' בסיוון, ייתן להם את התורה. וכך אכן היה בפועל לדעת חכמים. אבל רב יוסי חולק ואומר, הוסיף משה עוד יום פרישה מדעתו, דהיינו את יום ו' בסיוון, ולפיכך לא ניתנה התורה, עד זין בסיוון, כפי שהתבהר במהלך הסוגיה. 15 שורות לפני סוף דף פי ו' תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא בשישי בחודש בסיוון, ניתנו 10 הדיברות לישראל. אלו הם דברי חכמים. ובמסכת יומא גרסינן בדף ד' עמוד ב', בשישה בחודש ניתנה תורה לישראל, ובעצם הכל עניין אחד כמבואר בדברי הגמרא לקמן, שאמר משה על 10 הדיברות התורה כולה כאן. ואילו רבי יוסי אומר, בשבעה בו, בזין בסיוון ניתנו 10 הדיברות לישראל. ואף שמקרא מלא דיבר הכתוב, נאמר בספר שמות פרק חבדל את פסוק ט' זין, וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן 6 ימים ויקרא אל משה ביום השביעי, מתוך הענן מבואר אם כן שנתינת הלוחות הייתה ביום השביעי, ולא כדברי חכמים ביום השישי. מכל מקום סוברים חכמים שלא ניתנה תורה אלא ביום השישי, והם מפרשים שהמקרא הזה אינו עוסק בימים שמראש חודש סיוון ועד מתן תורה, אלא בימים שאחר מתן תורה, בתחילתם של 40 הימים שעלה משה למרום, מזין סיוון ועד י' זין בתמוז. וראייתם, ממה שנקט הכתוב היקרא אל משה ולא נזכרו כאן כל ישראל. וכך היא שיטת רבי יוסי הגלילי במסכת יומא בדף ד', אבל דעת רבי עקיבא שם, שמקרא זה עוסק בימים שבין ראש חודש סיוון למתן תורה. ומה שנאמר ויקרא אל משה ביום השביעי, היינו בשעת מתן תורה, שהיו משה ובני ישראל עומדים לקבל 10 הדיברות, ולא נקט הכתוב ויקרא אל משה בלי עם ישראל, אלא כדי לחלוק לו כבוד. וכך היא שיטת רבי יוסי כאן אצלנו. הסברו המפורט והמופלא כתמיד של רש"י. ואף שבדרך כלל אומרת הגמרא על מאורע שהיה בעבר מאי דאבא אבא, כפי שמצינו במסכת יום הדף ה' עמוד ב', דיינו שאין צורך לדון במה שכבר היה. מכל מקום דנה כאן הגמרא באיזה יום בחודש ניתנה התורה, לפי שבנידון הזה יש נפקמינה לעניין דין תומת פולטת שכבת זרע. שואל המגן אברהם בסימן תף צדי דלת, כיצד אומרים אנו בתפילות חג השבועות יום מתן תורתנו, והרי לכאורה נוקטים אנו להלכה כשיטת רבי יוסי הסובר, שבזין בסיוון ניתנה תורה? כמתבהר מסוגיית הגמרא לאל בדף פ"ו עמוד א', שלשיטת רבי יוסי צריך לפרוש שש שונות מחשש פולטת, וכך נפסק להלכה ביורה דעה סימן קופצה דיוו. ואף על פי כן נוהגים אנו לחוג את חג השבועות בוו בסיוון. תרץ המגן אברהם שמעיקר הדין נוקטים להלכה כדעת חכמים הסוברים שבוו בסיוון ניתנה תורה, כפי שפוסק הרמב״ם בהלכות אבות הטומאה, פרק ה' הלכה י' א', שדי בפרישת שלוש שונות, אלא שמחמירים לחשוש לדעת רבי יוסי לגבי דין פולטת. מי שיוכל שיעיין במערל שהוא חולק על המגן אברהם ומיישב את מנהגינו גם לשיטת רבי יוסי. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת רבנן ורבי יוסי. אמר רבא דכולי עלמא, כל מודים שבראש חודש עתו באו ישראל מרפידים למדבר סיני, ולומדים זאת בגזירה שווה, שכן כתיב אחא, נאמר כאן לגבי ביאתם למדבר סיני בספר שמות פרק י"ט פסוק א', ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב אתם נאמר שם לגבי מצוות ראשי חודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה להלן כשם שהמילה הזה, שנאמרה שם לגבי ציווי החודש הזה, בראש חודש נאמרה, אף תיבת הזה שנאמרה כאן לגבי ביאתם למדבר סיני ביום הזה, על ראש חודש נאמרה. ואף שיש מקומות שנאמר בהם ביום הזה ואין מדובר בראש חודש, כמו ביום הזה ניבקעו, בספר בראשית, היינו משום שמפורש בפסוק שם באיזה יום מדובר, אבל כאן שסתם הכתוב ולא פירש, בהכרח יש ללמוד זאת מגזירה שווה. והמילה הזה שנאמרה לגבי מתן תורה מיותרת היא שראוי היה לומר ביום ההוא באו מדבר סיני, אבל המילה הזה שנכתבה לגבי קידוש החודש ודאי נצרכת היא לגופה. כמו שדרשו חכמים במחילתא על פרשת בו, שהראה הקדוש ברוך הוא למשה מולד הלבנה ואמר לו כזה ראה וקדש. מסביר, שואלים התוספות בדיבור המתחיל וכתיב, כיצד נוקטת הגמרא כאן בפשיטות שהפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים נאמר בראש חודש? הרי במסכת פסחים בדבב עמוד א' נחלקו תנאים כמה זמן יש להקדים ולדרוש בהלכות הפסח קודם החג. דעת תנא קמא היא שיש להקדים 30 יום. דעת רבן שמעון בן גמליאל שדי להקדים שבועיים, ומפרש את הגמרא שם שהמקור לדברי רבן שמעון בן גמליאל מכך שהיה משה עומד בראש חודש ניסן ומזהיר על הלכות פסח. כאן נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל הדת ישראל למור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש סל לבית אבות סל הבית. ודוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, מניין יש ללמוד שאמר להם משה זאת בראש חודש, שמה אמר להם זאת בדלת או בהי לחודש, אם כן נמצא, שדברי הגמרא שם סותרים למבואר בסוגייתנו. שכאן פשוט לגמרא שהפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים נאמר בראש חודש. תרצים התוספות שאכן פשוט הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר זאת למשה בראש חודש. כפי שדרשו חכמים במחילתא, הראה הקדוש ברוך הוא למשה הלבנה בחידושה ואמר לו כזה ראה וקדש. אלא שקושיית הגמרא במסכת פסחים היא שאין הכרח שמשה חזר ואמר פרשה זו לישראל באותו היום, כי ייתכן שאמר להם זאת לאחר כמה ימים. וממילא אין מכאן הוכחה שדורשים בלכות הפסח מראש חודש ניסן. אם כן, נחזור עוד פעם על תחילת דברי רבא שמבארת מחלוקת רבי יוסי וחכמים. דכולי עלמא, כל מודים שבראש חודש עתו באו ישראל מרפידים למדבר סיני, ולומדים זאת בגזירה שווה. שכן כתיב אחא נאמר כאן לגבי ביאתם למדבר סיני, ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב אתם נאמר לגבי מצוות ראשי חודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה להלן כשם שתיבת הזה שנאמרה שם לגבי ציווי החודש הזה בראש חודש נאמרה? אף תיבת הזה שנאמרה כאן לגבי ביאתם למדבר סיני, ביום הזה על ראש חודש נאמרה. וממשיך רבא בביאורו, ודכולי עלמא, וכמו כן הכל מודים שבשבת ניתנה תורה לישראל. ואומר רבינו בחיי, לפיכך תקנו רבותינו לומר בתפילת שבת, ישמח משה במתנת חלקו, שכן התורה ניתנה בשבת על ידי משה. וטעם הדבר שניתנה תורה בשבת לפי שאילו הייתה ניתנת בחול היה מקום לומר, שכשם שבשבת שופטים ממלאכה, כך שופטים בה מעסק התורה. ועל כן ניתנה בשבת להורות שבכל זמן יש לעסוק בתורה. כך אומר המהר"ל בדרך חיים. ועוד פירוש שלפיכך ניתנה תורה ביום טוב של עצרת שחל בשבת כדי לרמז על מאמר חכמים בתלמוד הירושלמי במסכת שבת, לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם בדברי תורה. והיה אבץ מציין את האמור בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממוו, שם מובאת שיטת יחיד של רב לזר בן עזריה הסובר שהתורה ניתנה בערב שבת. אם כן אומר רבא דכולי עלמא, הכל מודים שבשבת ניתנה תורה לישראל, וגם את זה יש ללמוד מגזירה שווה, שכן כתיב אחא נאמר כאן בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב אתם נאמר שם לגבי זכירת יציאת מצרים. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. מה להלן? כשם שתיבת זכור שנאמרה שם לגבי זכירת יציאת מצרים בעיצומו של יום נאמרה, דהיינו בשעת יציאתה ממצרים שהרי נאמר בה היום הזה, אף תיבת זכור שנאמרה כאן לגבי זכירת יום השבת בעיצומו של יום השבת נאמרה. והגזירה שווה הזאת היא מופנית, יש המילים מיותרות ופנויות לדרשה, שכן יכול היה כתוב לומר, קדש את יום השבת, או שמור את יום השבת לקדשו. וכתב זכור לגזירה שווה. שואל הפני יהושע, כיצד ייתכן שרבי יוסי מודה לגזירה שווה זכור זכור שניתנה תורה בשבת? והרי מבואר בדברי הגמרא לקמן בדף פז עמוד א' שלדעת רבי יוסי, הוסיף משה יום אחד מדעתו, דהיינו, שהיה בדעת הקדוש ברוך הוא ליתן התורה ביום שישי, אלא שמשה הוסיף יום אחד של פרישה מדעתו. והסכים עמו הקדוש ברוך הוא, ודחה את נתינתה ליום השבת. ואם כן, הרי זה כאילו יש שינוי בכתב הלוחות שכתוב בהם זכור, ומשמע ביום השבת, בעוד שהתורה הייתה צריכה להינתן ביום שישי. תרץ הפני יהושע שאכן מתחילה לא נכתב בלוחות זכור אלא שמור, כמו שכתוב בספר דברים, בעשרת הדיברות בפרשת ויתחנן. ורק לאחר שהסכים הקדוש ברוך הוא עמו לדחות נתינת התורה ליום השבת, הוסיף בפרשת יתרו את המילה זכור. ובספר יהיה הים כתב שדעתו של הקדוש ברוך הוא מתחילה היה ליתן התורה ביום שבת, אלא שלא אמר כן במפורש וכיוון משה מדעתו לדעת השכינה. החתם סופר כותב שאין מילת זכור בעצמה מורה על יום השבת, אלא רק הגזירה שווה שבה. וממילא יש לומר שמתחילה כשסבר הקדוש ברוך הוא ליתן התורה ביום שישי, לא מסר לחכמים גזירה שווה זו, ורק לאחר שהסכים עם משה לדחות נתינתה ליום שבת, נמסרה להם גזירה שווה זו. עכשיו מבאר רבא באיזה עניין נחלקו התנאים, ואגב כך הוא מבאר את סדר מהלך הדברים לפי כל אחת מן השיטות. כי פליגי, מה שנחלקו רבי יוסי ורבנן, הוא בקביע די ארחה, בקביעות יום ראש חודש. דהיינו באיזה יום בשבוע חל אותו ראש חודש סיוון שבאו בו בני ישראל למדבר סיני. רבי יוסי סבר, בחד בשבה איקווה ירחה. ביום ראשון בשבוע נקבע ראש חודש סיוון. ובחד בשבה באותו יום ראשון בשבוע לא אמר להו משה לישראל ולא מידי. לא אמר להם משה לישראל כלום, שום דבר מפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל מפי עצמו אמר להם שכרם ועונשם של המצוות כמבואר בברייתא לקמן. כך אומרים הריטב"א והמהרש"א. ולמה לא אמר להם שום דבר משם הקדוש ברוך הוא? משום חולשה דאורחה, מאחר והיו חלשים מפני תורך הדרך. בתרי בשבא ביום שני בשבוע עלה משה בהשכמה אל האלוקים, וירד ואמר להו לישראל, משמו של הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ושאר הדברים המפורשים שהם בכתובים. ואף שבדברי הכתוב היה מקום לפרש שעלה משה למרום ביום שבו באו למדבר, למדבר סיני, מכל מקום בהכרח אין הדבר כן, שהרי נתבהר להיל. בדף פיוו עמוד א' שכל עליותיו של משה בהשכמה היו כמאמר הכתוב הישכם משה בבוקר והיה ללר סיני. ואם כן לא יכול היה לעלות ביום שבו באו למדבר סיני אלא רק למחרתו. אומרת הגמרא בדף פז עמוד א' בתלתה ביום השלישי אמר להו משה לישראל משמו של הקדוש ברוך הוא מצוות הגבלה. ליתן גבול לעם כדי שלא יעלו להר סיני בזמן נתינת התורה. אף שמצוות הגבלה נזכרת בתורה בציוויים שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ביום הרביעי. אחר שאמר לו מצוות פרישה כמתבהר מן הכתובים. בספר שמות פרק י' פסוקים י' עד י' ב' ויאמר השם אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיבסו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני והגבלת את העם סביב למור ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו כל הנוגע בער מות יומת אבל מכל מקום בהכרח צריך לומר שאמר לו זאת ביום שלישי וכך היה קבלה ביד חכמים אומר רבינו חננאל שהרי בשלישי עלה משה למרום להשיב לקדוש ברוך הוא את דברי ישראל כל אשר דיבר השם נעשה כמאמר הכתוב היה שב משה את דברי העם אל השם, ובאותו היום אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ולמחרת שב משה ועלה, ויגד משה את דברי העם אל השם, ומאחר ולא נזכר בדיבור זה שום ציווי שציווה הקדוש ברוך הוא למשה לומר לישראל, ממילא אין מבואר מה היו צריכים העם להשיב על כך. שהוצרח משה להגיד דבריהם לקדוש ברוך הוא, והכרח שבאותו יום שלישי ציווה הקדוש ברוך הוא למשה לומר לישראל מצוות הגבלה, וירד משה ואמרה להם וקיבלו עליהם לעשות כן, וחזר משה ביום הרביעי והגיד את דברי העם אל השם, ואז נאמרה לו מצוות פרישה, וכך מבואר בברייתא שמביאה הגמרא להלן, כך על פי הסברו של רש"י. ותוספות ליל בדף פ"ו עמוד ב', דיבור המתחיל בתלת המוסיפים על כך, שאף על פי שביום הרביעי נזכר בכתובים גם מצוות פרישה וגם מצוות הגבלה, מכל מקום מסתבר שמצוות הגבלה נאמרה ביום השלישי ומצוות פרישה ביום הרביעי ולא להפך, שכן מיד בתחילת האמירה של יום הרביעי נזכרת מצוות פרישה ורק לאחר מכן נזכרת מצוות הגבלה. לפיכך מסתבר לומר שנצטוו על הפרישה באותו היום, בעוד שמצוות הגבלה נאמרה יום קודם לכן. והר"ן מוסיף שבאמירה תינה אנוכי בא אליך באב וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם שנאמרה ביום השלישי, נרמזה מצוות הגבלה, שכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אנוכי בא אליך שרק לך אתן רשות לעלות להר, אבל כל העם יעמדו בתחתית ההר וישמעו בדברי עמך, ועל ידי כך גם בך יאמינו לעולם. אם כן, ביום השלישי אומרת הגמרא, אמר לו משה לישראל משמו של הקדוש ברוך הוא מצוות הגבלה ליתן גבול לעם, כדי שלא יעלו להר סיני בזמן נתינת התורה, כמאמר הכתוב, יגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. מבואר מדברי הגמרא שביום השלישי אמר הקדוש ברוך הוא למשה מצוות הגבלה, אף שבמקרא נזכר הציווי הזה ביום הרביעי. וביום רביעי ישיב משה לקדוש ברוך הוא שישראל מקבלים עליהם את המצווה הזו, כמאמר הכתוב, וישב משה דברי העם אל השם. כך היא שיטת רבי יוסי ברב יהודה בברייתא מובאת בדברי הגמרא להלן. אבל במחילתא בפרשת יתרו נאמר אחרת. מפורש שם שאחר שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ביום השלישי, הנה אנוכי בא אליך באב וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, דהיינו שאדבר עמך וישמעו העם ממך, השיבו ישראל שאינם חפיצים בזאת, אלא רצוננו לראות את מלכנו. או גרסה אחרת במחילתא, רצוננו לשמוע מפי מלכנו. ואילו הם הדברים שהשיב משה לקדוש ברוך הוא והסכים הקדוש ברוך הוא עמהם. ורש"י מביא את דברי המחילתא בפירושו לתורה שם, והוסיף שלפיכך ציווה להם הקדוש ברוך הוא לאחר מכן את מצוות פרישה. אז לפי זה לכאורה לא נאמרה להם ביום השלישי מצוות הגבלה, שלא כמבואר בסוגייתנו. אבל הפני יהושע כותב שאין סתירה בין הדברים, שכן אחר שאמר משה לקדוש ברוך הוא שישראל חפיצים לראות את מלכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא אם כן צריכים הם למצוות הגבלה שלא יערסו לעלות אל ההר מחמת גודל חשקם. אבל צריך לומר שמדברי המחילתא נראה שם שיש שלוש שיטות תנאים. האחת שיטת רבי יוסי הגלילי שנאמרה להם ביום השלישי מצוות הגבלה, וכשיטת רבי יוסי ברב יהודה בברייתא להלן. השנייה, שיטת רב לזר בן פרטה, שאמר להם משה ביום השלישי את שכר ועונש התורה, וכאין שיטת רבי בברייתא להלן. השיטה השלישית, שיטת רבי, שאמרו ישראל למשה רצוננו לראות את מלכנו. ממשיכה הגמרא ומתארת, בארבעה אבות פרישה, ביום הרביעי קיימו מצוות הקדוש ברוך הוא לפרוש מנשותיהם, כמאמר הכתוב, היום הרשם אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר. וכך עשו כמו שנאמר, וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם ויחפשו סמלותם, ויאמר אל העם יהיו נכונים לשלושת ימים, אל תקשו אלישע, ועמודו בפרישתם זו שלושה ימים, רביעי, חמישי ושישי, ובשבת בזין בסיוון קיבלו את התורה. כך הוא סדר המאורעות לדעת רבי יוסי. אז משמע מדברי הגמרא בפשוטו, כפי שרש"י מציין, שביום רביעי ציווה הקדוש ברוך הוא למשה את מצוות הפרישה, ואמרה לישראל באותו היום, ומיד התחילו לפרוש. הגור אריה כתב לחדש, שאף מצוות פרישה נאמרה להם ביום השלישי, אלא שנצטוו להתחילה מיום הרביעי. שהרי בתורה נזכרת מצוות פרישה קודם מצוות הגבלה, והיא נאמרה להם ביום שלאחריו, לא היה כתוב מקדימה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואילו רבנן סברי בתרי בשבא איקבע ירחא, ביום שני בשבוע נקבע ראש חודש סיוון, ולא ביום ראשון כמו שאומר רבי יוסי, בתרי בשבא ביום שני בשבוע לא אמר לו משה לישראל משמו של הקדוש ברוך הוא ולא מידה שום דבר משום חולשה דאורחה, לפי שהיו חלשים בבואה מן הדרך. בתלתה ביום שלישי אמר לו משה לישראל משמו של הקדוש ברוך הוא ואתם תהיו לממלכת כהני וגוי קדוש. בארבעה ביום רביעי אמר לו מצוות הגבלה לשים גבול שלא יעלו להר. בחמישה ביום חמישי אבות פרישה פרשו מנשותיהם ועמדו בפרישתם זו בחמישי ובשישי, ובשבת וב בסיוון קיבלו את התורה. נמצא שנחלקו חכמים ורבי יוסי בשני עניינים התלויים זה בזה. לדעת חכמים היו רק שני ימי פרישה וממילא ניתנה תורה בוו בסיוון, ולו לדעת רבי יוסי היו שלושה ימי פרישה וממילא ניתנה תורה בזין בסיוון. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף פ"ו במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שמרחיצין את הקטן ביום השלישי לברית שחל בשבת? שאלה שנייה, פולטת שכבת זרע, עם מתי תאורה לרב לזר בן עזריה? שאלה שלישית, איך היה אפשר לבני ישראל לשמש מיטתם ביום? שאלה רביעית, מדוע לא טבלו בשבת בבוקר ושיקבלו את התורה אחר כך? שאלה חמישית, מהו ספק הגמרא עם שכבת זרע של ישראל במאי קוטית מסרחת או לא? והשאלה האחרונה על דף פיוו, מה הגמרא במסכת פסחים מקשה מניין שהפסוק החודש הזה לכם עוסק בראש חודש? הרי בסוגייתנו מבואר שהפסוק עוסק בראש חודש. התשובה בתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמיה הענקית, בדף פיוו במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. בזמן חכמי הגמרא הם לא היו רוחצים את הוולד לפני המילה ואחר המילה ביום השלישי למילה במים חמים, היה מסוכן, לפיכך נזקקו לכתוב משפטו כשחל להיות בשבת, ועתה לא נהגו ברחיצה כלל שנשתנו התוואים, ודינו לרחוץ בשבת אם רצו כדין רחיצת כל אדם. ובמדינות אלו נוהגים לרוחצו לפני המילה בחמין שהוא חמו מאתמול ולאחר המילה במוצאי שבת. וכן אם היה יום שלישי למילתו בשבת, ורואים שיש צורך לרוחצו, מכינים חמים מבעוד יום ורוחצים אותו בשבת. ויזהר שלא ישרה סדין במים ששרייתו היא כיבוסו, ועל ידי אינו יהודי, אפשר שיש להקל, וגם יזהר מסחיטת הסדין. ואם נשפח החמין, יכול לומר לאינו יהודי להביא מים שהוא חמו בשביל אינו יהודי, אבל לא יאמר לאינו יהודי להחם לכתחילה. וכל זה מן הסתם, אבל אם רואים שיש לחוש לסכנה, אם לא יחצו אותו אחר המילה, בוודאי מותר לרוחצו, ולחלל עליו שבת, היינו להחם בעצמו, כמו בכל חולה שיש בו סכנה. תינוק שהיה חולה ונתרפא, יש אומרים שלא ימול אותו ביום חמישי, שחוששים שמה יצטרכו לחלל שבת עליו ביום שלישי למילתו, ויש אומרים שמותר למולו ביום חמישי, ואין מחמיצים את המצווה. כושר לשון של זהורית, משקל שתי סלעים בראש סעיר המשתלח, אסור לסוך אפילו מקצת גופו, ואפילו אינו אלא להעביר את הזוהמה, והכוונה ליום הכיפורים. אסור לשמש מיטתו ביום שעזות פנים מלו, ואין זה דרך צניעות, ותלמיד חכם שהוא צנוע בדרכיו מאפיל מטליתו, ומותר, ומכל מקום אין להקל בדבר אלא לצורך גדול ודרך קדושה לשמש באמצע הלילה. האישה שפלטה שכבת זרע, אם פלטה אותה בתוך שלוש שונות, הרי היא טמאה כרואה קרי, ולפיכך סותרת יום אחד אם הייתה זווה כאיש שראה קרי, ומתמת בכל שהוא אף על פי שלא יצאת לחוץ, אלא נעקרה והגיעה לבין השיניים, נטמאה. שהרי שכבת זרע כדמה, מה דמה מתמא בפנים, אף שכבת זרע שתפלוט תטמא אותה בפנים. שכבת זרע עצמה שנפלטה בתוך השלוש שונות מטמא אחרים שנגעו בה כדרך שמטמא האישה שפלטה אותה, ואם פלטה אחר שלוש שונות, הרי האישה תאורה, וכן שכבת זרע תאורה שכבר נפסדה צורתה, וכמה היא עונה, או יום או לילה, ואין העונה שנבעלה בה מן המניין, כיצד נבעלה בליל שבת, שלוש שונות שלה זה יום השבת וליל אחד בשבת, ואחד בשבת, אם פלטה בתוך זמן זה טמאה, פלטה מליל שני ועלה, תאורה. האיש שפרשה ממנו שכבת זרע אפילו לאחר כמה עונות, הרי זאת טמאה כל זמן שהיא לחה והפורש ממנו. נוכרית שפלטה שכבת זרע של ישראל בתוך השלוש שונות, וכן בהמה שפלטה שכבת זרע של ישראל בתוך זמן זה, הרי אותה נפלטת טמאה. פלטו לאחר זמן זה, הרי היא ספק נשרחה או עדיין לא נשרחה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אל משנתנו היומית חלק א', אשר בסדר זרעים, מסכת שביעית, פרק שמיני, משנה ג'. למדנו לאל שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית, אבל מי שמלקט פירות לאכילתו ואותיר, מותר לו למכור את המותר. משנתנו באה ללמד שאפילו מה שמותר למכור בשביעית אסור למוכרו כדי שמוכרים בשאר השנים, כדי שיהיה היכר שעוסקים בפירות שביעית. אומרת המשנה, אין מוכרים פירות שביעית אף בחיגון שמותר למכור, כמו שביארנו, לא במידה ולא במשקל ולא במניין, אלא בעומד, בערכה, כדי שימכרו בזול ושיהיה היכר לדבר שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית. ולא תיינים במניין, כלומר אפילו אם הוא משנה מדרך המחירה, כגון בתיינים שדרכם למחר במשקל, אסור שימכרן בשביעית אפילו במניין, ולא ירק במשקל, אף שהירק נמכר כרגיל במניין, כך וכך אגודות באיסר, לא ימכרנו בשביעית אפילו במשקל. בית שמאי אומרים אף לא אגודות, כלומר אפילו בלא מניין אסור למכור את הירק אגודות כדרך שהוא מוכר בשאר השנים, אלא ימכור את הירק כשהוא אינו אגוד, ובית הלל אומרים את שדרכו לאגוד בבית, ירק שאדם נוהג לאוגדו אף כשהוא מביאו לביתו לאכילה, אוגדין אותו בשוק. מותר לאוגדו גם כשהוא מוכרו בשוק שאין באיגוד זה דרך סחורה. כגון, הקירישין ונצע חלב. חציר בלשון המקרא, ונצע חלב זה עשב שמוציא חלב כשחותכים אותו. מסכת שביעית אשר בסדר זרעים, פרק ח' משנה ד'. כבר הזכרנו לאל שהמוכר פירות שביעית, גם אדמים נתפסים בקדושת שביעית ואסור להוציאם, אלא על דברי אכילה ושתייה ושיחה. כדין השימוש בפירות שביעית, משנתנו באה ללמד שאם אדם משלם לפועל שכר עבודה בעד לפיתת ירק, אין שכרו כדמי שביעית. כמו כן באה המשנה ללמד שאסור לפרוע חוב בדמי שביעית. אומרת המשנה הרביעית בפרק השמיני במסכת שביעית, אומר לפועל, הלך האיסר זה, האיסר הוא אחד מ-24 בדינר, קח לך איסר ולקוט לי ירק היום, כגון ירק שאכילתו מותרת בשביעית, שכרו מותר. כלומר, אין דין האיסר כדין דמי שביעית, לפי שהאיסר אינו אלא שכר טרחה ולא דמי שוויו של הירק. ומותר לפועל להוציאו בכל מה שירצה, אבל אם אמר לו לקוט ליבו, באיסר זה ירק היום, הרי זה לשון מחר, וכאילו אמר לו, מכור לי ירק בשוויו של האיסר, ולכן שכרו אסור שדינו כדמי שביעית, ואינו מוציא את האיסר אלא לאכילה ולשתייה כפירות שביעית עצמם. לקח מן הנחתום, כיכר בפונדיון, הפונדיון הוא אחד מ-12 בדינר, דהיינו שני איסרים, ואמר לנחתום, כשאלקות ירקות שדה אביא לך, הועיל וירקות שדה מצויים, מותר לעשות כן, שאין בירקות משום תשלום, אלא כאילו נותנים זה לזה מתנת חינם. לקח ממנו סתם, לקח מן הנחתום, כיכר בהקפה, ונזקף עליו כחוב כדרך המוכרים בחנות, לא ישלם לו מדמי שביעית בעד הכיכר שאין פורין חוב מדמי שביעית, לפי שנראה כעושה סחורה. מכל שכן שאסור לתת ירקות או פירות שביעית עצמם, תמורת הכיכר שלקח בהקפה. משנה ה', אין נותנים דמי שביעית בשכר מלאכה, לא לבייר, לחופר בורות מים המספק לו מים לצרכים שונים חוץ מלצורך שתייה, ולא לבלן לבעל המרחץ, ולא לספר שכר תספורת, ולא לספן למניק ספינות, והוא הדין לאומנים אחרים, אלא שנקטה המשנה אלו לרבות האף ששירותיהם להנעת גופו של אדם הם. אבל נותנו לבייר לשתות, נותנו דמי שביעית לבייר שיספק לו מים לשתות לפי שמוציאים דמי שביעית לשתייה, ולכולן, לכל אותם האומנים המנועים לאל, הוא נותן מתנת חינם, מותר לו לתת להם דמי שביעית בתורת מתנה שלא לשם שכר. אף על פי שידוע לו שעל ידי כך לא יתבעו ממנו שכר בעד מלאכתם שיעשו לו כשיזדקק להם. זוהי משנתנו היומית, אשר בסדר זרעים במסכת שביעית. וכעת על הפרק החותם את שיעור דפינו היומי, המשנה היומית, במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעותה, מסכת קריטות, פרק ג' משנה ז'. מבארת המשנה את המקור לכך שניתן להתחייב בכמה קורבנות על מעשה אחד. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס, בשוק הבשר של העיר המאום, בשעה שהלכו לקח בהמה למשתה נשואי בנו של רבן גמליאל. שאלתי את השאלה הבאה, בא בשוגג על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו, על אישה שהיא גם אחותו וגם אחות אביו וגם אחות אמו בעלם אחד. מהו, מה דינו? וכיצד זה ייתכן? באופן הבא, ראובן בא לאה אמו והוליד ממנה שתי בנות, דינה ורחל. אחר כך בא ראובן על אחת מבנותיו, על דינה, והוליד ממנה את חנוך. אם כן, הבת השנייה רחל אסורה על חנוך משום שהיא אחותו מאב, שניהם נולדו מראובן, ואחות אמו דינה ששתיהן נולדו מראובן ולאה, ואחות אביו ראובן ששניהם נולדו מלאה. שאל רבי עקיבא, האם אינו חייב לחטאת אחת על שלושת האיסורים כולם, או שמא חייב חטאת אחת על כל אחת ואחת, על כל איסור ואיסור? ואמרו לי רבן גמליאל ורבי יהושע, על מקרה כזה לא שמענו מה הדין, אבל אף על פי כן ניתן לפשוט את שאלתך, שכן שמענו על דינו של הבעל חמש נשיו, כשאין נידות בעלם אחד, שהוא חייב חטאת על כל אחת ואחת, כיוון שעבר את האיסור בגופים מחולקים. ורואים לנו שניתן ללמוד מן הדברים הללו תשובה לשאלתך בדרך של קל וחומר, שאם העובר על אותו איסור בכמה פעמים חייב כמה חטאות, כל שכן שכך דינו של העובר על כמה איסורים שונים. אגב דבריה במשנה הקודמת מביאה המשנה, משנה ח', בפרק השלישי של מסכת קריטות, שאלה נוספת ששאל רבי עקיבא את רבן גמליאל ורבי יהושע בעניין תומת עבר מן החי. עבר שלם שנחתך מבעל חיים בחייו, דינו לעניין דיני תומה כדין אותו בעל חיים לאחר מותו. לכן עבר שנתלש מבהמה הרי הוא כנבילה, שיעה ותומה ומתמת אדם וכלים במגע ובמסע. אומרת המשנה, ועוד שאלן רבי עקיבא, עבר המדולדל שרובו תלוש וקצתו מחובר בבהמה, מהו דינו לעניין תומה? האם דינו כעבר שנתלש לגמרי שמתמה כנבילה, או כעבר המחובר עדיין לגוף שאינו מתמה? אמרו לו רבן גמליאל ורבי יהושע, בעבר מדולדל בבהמה לא שמענו מה הדין, אבל אף על פי כן ניתן לפשוט את שאלתך, שכן שמענו את הדין בעבר המדולדל באדם שהוא טהור, ואינו כעבר שנתלש לגמרי מן האדם שמתמה כמת. שכך היו מוכי שכין בירושלים עושים, כאשר היו להם איברים מדולדלים מחמת מחלתם ורצו להסירם לפני חג הפסח מבלי להיטמע. הולך לו בערב פסח אצל הרופא, והרופא חותכו לעבר עד שהוא מניח בו כשעורה שעדיין מחובר לגוף, ואחר כך היה החולה תוכבו בסירה, תוכב את העבר בקוץ המחובר לקרקע, והוא נמשך ממנו לצד אחר, וכך היה העבר נתלש מאליו. ואז היה עלה החולה עושה פסחו, ואף הרופא היה עושה פסחו, ששניהם לא נטמעו מהעבר התלוש. וממנהג זה אנו למדים שעבר המדולדל באדם אינו מטמא, ורואים אנו שניתן ללמוד מן הדברים הללו תשובה לשאלתך בדרך של קל וחומר, אם באדם שמקבל טומאה בעודו חי, עבר המדולדל ממנו טהור, כל שכן שהוא הדין בבהמה שאינה מקבלת טומאה בעודה חיה. מסכת קריטות, פרק ג' משנה ת'. המשנה חוזרת לעסוק בדין חיוב כמה חטאות לעובר על אותה עבירה כמה פעמים, ומביאה שאלה נוספת ששאל רבי עקיבא את רבן גמליאל ורבי יהושע בעניין הזה. ועוד שאלן רבי עקיבא, השוחט בשוגג חמישה זבחים, חמישה קורבנות, בחוץ, מחוץ לעזרה, בעלם אחד, מהו, מה דינו? האם חייב חטאת אחת על כולם, כיוון שלא עבר אלא על איסור אחד? או שמא חייב חטאת אחת על כל אחת ואחת משחיתות האלו, כיוון שהאיסורים נעשו בגופים מחולקים? אמרו לו רבן גמליאל ורבי יהושע, לא שמענו מה הדין במקרה זה. אמר רבי יהושע, אף על פי שלא שמענו דברים מפורשים בעניין זה, ניתן לפשוט את שאלתך, שכן אני שמעתי את הדין במי שאוכל מזבח אחד לפני זריקת הדם, בחמישה תמחוין, בחמישה תבשילים חלוקים זה מזה בעלם אחד, שהוא חייב קורבן על כל אחד ואחד, מתבשילים אילו משום דיני מעילה, כיוון שהתבשילים השונים מחלקים את המעשים שעשה לעבירות נפרדות. ורואה אני שניתן ללמוד מן הדברים הללו תשובה לשאלתך בקל וחומר. אם על אכילת זבח אחד שנעשה בכמה תמחוין חייב כמה קורבנות, כל שכן שכך הדין בשוחט כמה זבחים שהאיסורים נעשו בגופים מחולקים. אמר רבי שמעון, לא כך שאלן רבי עקיבא, לא על מקרה כזה של שחיטת חוץ של כמה בהמות שאל רבי עקיבא, שכן על שאלה כזו לא היה מביא רבי יהושע ראיה מאוכל מזבח אחד בחמישה תמחוין, כיוון שיש לחלק בין עבירה שיש בה הנאה לעבירה שאין בה הנאה. אלא בהכרח שגם רבי עקיבא שאל בנוגע לאוכל חמישה כזיתי נותר מחמישה זבחים שונים בעלם אחד, מהו דינו? האם חייב חטאת אחת על כולן, או שמא חייב חטאת אחת על כל אחת ואחת מהאכילות הללו? ועל שאלה זו אמרו לו רבן גמליאל ורבי יהושע, במקרה כזה לא שמענו מה הדין. אמר רבי יהושע, אף על פי שלא שמענו דברים מפורשים בעניין זה, ניתן לפשוט את שאלתך, שכן אני שמעתי את הדין במקרה שאוכל מזבח אחד לפני זריקת הדם, בחמישה תמחוין בעלם אחד, שהוא חייב קורבן על כל אחת ואחת מן האכילות הללו משום איסור מעילה. ורואה אני שניתן ללמוד מן הדברים הללו תשובה לשאלתך בקל וחומר. אם על אכילת זבח אחד שנעשה בכמה תמחוין חייב כמה קורבנות, כל שכן שכך הדין באוכל מכמה זבחים. כעת מביאה המשנה את תשובתו של רבי עקיבא לדברי רבי יהושע. אמר רבי עקיבא לרבי יהושע, אם הלכה מקובלת מרבותיך שחייב חמש חטאות על אכילת חמישה כזיתי נותר מחמישה זבחים, נקבל את הדין. אולם אם אתה זקוק לדין ללמוד בקל וחומר ממעילה, יש על לימוד זה תשובה, יש על זה פרחה. אמר לו רבי יהושע, השב, מהי הפרחה? אמר לו רבי עקיבא, לא ניתן ללמוד את דיני חיוב הבאת קורבן חטאת מדיני מעילה, שכן אם אמרת במעילה שחייב על כל מעשה ומעשה, אין זה אלא משום שדיני מעילה חמורים יותר מדינים אחרים. שהרי הסבא הכתוב את דינו של המאכיל הנותן לחברו לאכול מן ההקדש, כאוכל, כדין מי שאכל בעצמו מן ההקדש, וכן את דינו של המהנה הנותן לחברו ליהנות מן ההקדש כנהנה, כדין מי שנהנה בעצמו מן ההקדש. ועוד שהכתוב צירף את המעילה לזמן מרובה, שאם נהנה מן ההקדש בשווי חצי פרוטה וחזר ונהנה בשווי חצי פרוטה, אפילו עבר זמן רב בין הנאה להנאה, שתי הנאות הללו מצטרפות לשיעור לחייבו משום דיני מעילה. ולכן, אף שמצינו חיוב בדיני מעילה על כל מעשה ומעשה, האם תאמר בהכרח שהדין הוא כך גם בנותר? שאין בו אפילו אחד מכל החומרות הללו. ולכן, אין פה קל וחומר. עד כאן מוריי ורבותיי, משנתנו היומית, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ח' בסיוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף פ"ו, במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, ט' בסיוון תש"פ, ונלמד דף פז, דף פ"ז, במסכת שבת, דף כמובן העוסק בתורתנו, תורת פז, במעמד הר סיני. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.